הוא יפה, הוא קריזמטי, צעיר, חתיך, חזק, והוא יורש עצר. אני מדבר על מוחמד בן סלמן. השבוע במזרח התיכון עדיין בפגרה, אנחנו חוזרים באפריל, מבטיח, בינתיים תקשיבו לפרק בשידור חוזר על מוחמד בן סלמן. אה, שאני לא אשכח, תכתבו לי, תירשמו, תפיצו את הבשורה, זה מאוד מאוד חשוב לי. יאללה, לפרק.
השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
ירון, אתה ביקשת שנדבר היום על אדם מאוד מאוד מעניין, מרתק ובעל כוח והשפעה רבים מאוד, מוחמד בן סלמן. מי זה הבן אדם הזה?
הוא יורש העצר הסעודי, אדם צעיר, בן 35, ובאמת שונה בנוף של ההנהגה הסעודית. בממלכה כבר כמה שנים יש איזה אוסף של זקנים שמנהל את הממלכה הזאת, ופתאום צץ יורש עצר בעל כוח רב בן 35 בלבד, שהוא מרוכז בידיו כוח עצום למעשה, גם כלכלי, גם ביטחוני, והוא באמת עושה דברים דרסטיים, אבל אנחנו ננסה לסכם בסוף אם הוא סיפור הצלחה. אני לא הייתי קורא לזה סיפור הצלחה ב-100%.
אז אוקיי, אז רק לשים כמה דברים על דיוקם, אנחנו מכירים את יורש העצר למשל בבריטניה, שהוא דמות יפה מעניינת, אבל חסרת השפעה. יורש עצר אחר שאני מכיר בירדן, גם אנחנו מדי פעם שומעים עליו, אבל לא יותר מזה, למה יורש העצר בערב הסעודית כל כך חשוב?
טוב, בערב הסעודית זה לא בריטניה, כן? זה ממלכה, ששם המלך מרכז בידיו את כל הסמכויות, אלא שבסעודיה המלך הוא כבר אדם זקן, בן 85, ויש אנשים, אתה יודע, במצב טוב בגיל הזה, אבל הוא בעל בריאות, מצב בריאותי רופף, ולכן, אתה יודע, זה יכול להיות שבן סלמן יהיה היורש שלו מחר, זאת אומרת, יכול להיות שבסוף הפודקאסט הזה הוא יהיה כבר מלך סעודיה, אנחנו לא יודעים, כן? אבל... קרה שם תהליך מאוד מעניין שהמלך סלמן, הוא הפך למלך הרי רק לאחרונה, כן, ב-2015, אז הוא בעצם מדיח את יורש העצר הקודם, ומינה את הבן שלו במקומו, כן?
מה זאת אומרת, הבן הוא לא תמיד יורש עצר?
כן, בסעודיה יש שיטה, הייתה שיטה, מכיוון שההנהגה כל כך מבוגרת, שהיה לא רק יורש עצר, היה יורש יורש העצר, כן? בערבית, ולי ולי אל אהד, כן? אז ליתר ביטחון מינו את מלך יורש עצר מבוגר, אבל גם את בנו, כן? וכך יצא ש... בן סלמן לא היה יורש העצר, אלא מונה על ידי אביו. ברגע שאביו התמנה ב-2015 כתוצאה ממות אחיו אבדאללה, כן? אבדאללה בזמנו מינה את בנו, כן? את נייף. אבל כשהוא עלה לשלטון, כן? סלמן הוא בעצם מינה את בנו במקומו. וכמה מילים על בן סלמן, הוא היה בעצם אדם חסר ניסיון, כן, הוא בעצם ניהל את לשכת אביו, עוד כשהוא היה ראש מחוז ריאד, כן, והוא היה בסך הכל סיים תואר אחד באוניברסיטת המלך סעוד, כן, תואר במשפטים, והיה מן, כן, ראש לשכה של אבא שלו, כן, וגם יועץ אישי. אנחנו לא מדברים על איזה איש שדומה לדתיים, כן, לאנשים השמרנים מהדור הישן, כן, זה בן אדם די נהנתן, כן, הוא אוהב לחיות חיים, חיי בזבוז ורבתנות, כן, אני לא יודע אם שמעת על היכטה המפורסמת שהוא קנה ב-500 מיליוני דולרים, שמעת על זה?
לא שמעתי, אבל גם אני הייתי רוצה יכטה כזאת, מה הבעיה?
אולי נסדר לך משהו. והוא גם כן קנה איזה ארמון בצרפת ב-300 מיליון דולר, כן, ועוד כל מיני מסיבות שהוא ארגן במלדיבים, שאנחנו אולי לא כדאי שנעריך כל מיני ענייני תענוגות שהוא מארגן לו ולחברים שלו. בוא נדבר קצת על פוליטיקה של בן סלמן.
יאללה, פוליטיקה.
כן, אז ככה, אמרנו שב-2015 אביו תפס את ה... זאת אומרת, נהיה מלך, כשאחיו עבדאללה מת, ואז הוא מינה אותו לשר ביטחון, כן? עכשיו הוא נכנס לשר ביטחון בלי ניסיון צבאי, בלי שום רקע, כן? ואיכשהו נכנס לתפקיד, יש לו אתגר אדיר, כן? החוסים בתימן, שדיברנו עליהם כבר בעבר, הם משתלטים על תימן, כן? הם קבוצה שיעית, נזכיר, שמקבלת סיוע מאיראן, האויבת המושבעת של סעודיה. ובן סלמן צריך להחליט מה עושים, כן? הוא מתמודד עם האיום הזה על ידי יצירת קואליציה, כן? של כ-10 מדינות, בנות ברית של סעודיה, והקואליציה הזאת מתקיפה את החוסים בתימן. אז המבצע הזה בהתחלה, שנקרא סופת הנחישות, זה סיפור הצלחה, אבל אומנם כן, הוא מצליח להשיג את החוסים מתימן, אבל המלחמה הזאת שהייתה אמורה להיות מלחמת בזק של שנה, כמה חודשים, הופכת למשהו ארוך ושלא נגמר, עולה למשק הסעודי מיליארדים, גורם להרבה נפגעים בתימן, אזרחים, ולרעב ולמשבר וביקורת בכל העולם על סעודיה, כן?
אבל כשר הביטחון הוא בסך הכל תפקד בסדר?
תראה, המלחמה הזאת הוכיחה שהוא מסוגל גם לאחד כוחות, גם לעצור את ההשתלטות של השיעים על עדן, כן? זה היה יכול לסכן את נתיבי הנפט, כן? אז מהבחינה הזאת זה הצלחה, אבל במרחק של זמן אנחנו רואים שזה הפך למין ביצה כזאת שהוא לא מצליח לצאת ממנה, וההוכחה לכך היא שהחוסים ירו ב-2019 מלאטים, כן, באמצעות מלאטים הם פיצצו שני מתקנים של ארמקו, חברת הנפט, כן. של סעודיה. כלומר, יכולת הירי, המרחב של הטילים בידי החוסים רק הולך וגדל, כן? למרות שסעודיה מפציצה את החוסים בתימן, כן? אז אי אפשר להכתיר את זה כהצלחה. ואולי כדאי להגיד שבן סלמן, זה בכלל חשוב כדי להכיר את הדמות שלו, הוא אדם צעיר ומאוד אנרגטי, כן? הוא רואה בעצמו כמנהיג העולם הערבי. זאת אומרת, הוא רואה בעצמו מנהיג הציר האנטי-איראני, כן? או הציר הסוני המתון, מה שהוא קורא, ולכן הוא גם הציר למשל על חיזבאללה, כן? זה רחוק מסעודיה, כידוע, כארגון טרור שמאיים על שלומה של לבנון, הוא בזמנו סייע למורדים נגד משטר אסד ומסייעיו האיראנים, בשנים האחרונות התבטא קצת שונה, הוא מוכן לקבל את החסות הרוסית על אסד בסוריה, אבל בתנאי שהאיראנים התפנו משם, כן?
רגע, שנייה, יש לי עוד שאלה אליך. אתה אמרת, הוא רואה את עצמו כמנהיג העולם הערבי, אבל עוד לפני העולם הערבי יש את סעודיה, הסעודים, האליטה הפוליטית, האזרחים קיבלו את העובדה שהוא דפקטו השליט, הם מקבלים אותו טוב, הוא מקובל עליהם?
כן, אני רק מזכיר שהוא עדיין לא השליט, כן? זאת אומרת, בגלל הטבע שלו, כן? הוא אדם צעיר, מאוד אנרגטי, יש לו לא מעט מעריצים, כן? בעיקר הצעירים, הסעודים. תחשוב שסעודיה הייתה בעצם, אני אפילו אגזים ואומר, בצוהר גדול, כן? מין מדינה שמרנית מאוד, מלאה חוקים, עדיין כפופה לחוקי השריעה הנוקשים, כן? זאת גם האסכולה הסעודית, האסכולה החנבלית, שזה האסכולה הנוקשה ביותר בעולם המוסלמי, כן? והוא משנה דברים, כן, מבפנים, ומנסה למתן את סעודיה, הוא נאבק נגד גורמים קנאים בתוך הממלכה, ומנסה לאט לאט ובזהירות לגרום לפתיחה של הממלכה לעולם, כן? זה מתבטא בזה שהוא קודם כל רושם הישג של קידום מעמד האישה בממלכה הסעודית, כן? הוא האיש...
אישרו לאנשים לנהוג בסעודיה, זוכר
כן,
את החגיגות.
כן, זה כמובן ביוזמתו, לא רק זה, הוא גם מינה אישה ליושב ראש הבורסה הסעודית, הוא מינה אישה גם להיות שגרירה של סעודיה בארצות הברית, כן? זה לא מובן מאליו בכלל, כן? זאת המשרה הרמה ביותר שקיבלה אישה בכלל בממלכה הסעודית.
זאת אומרת, זה מובן מאליו שאישה יכולה להיות שגרירה, אבל לא מובן מאליו לגבי ממלכת סעודיה.
ברור, כן, ברור. והוא גם ביטל כל מיני חוקים, כמו למשל בעלות הגבר על האישה, שזה היה, אישה לא יכלה לעשות שום דבר בלי אישור בכתב מבעלה, כן? לצאת מגיל 21 לחול, נגיד אם מתגרשים אין לה חזקה לילדים, כל מיני דברים כאלה שהוא ביטל, כן, וזה כמובן עורר כעס בקרב אנשי הדת וגם המבוגרים, כן, זאת אומרת הוא יותר מוצא חן בעיני הצעירים, והוא גם מרסן את משטרת, יש מה שנקרא משטרת הצניעות, כן, והוא גם מרסן את אנשי הדת הקיצוניים, רובם שייכים לזרם שנקרא סחווה, כן, ההתעוררות הדתית, שהוא טוען שהם מושפעים מהאחים המוסלמים. אז אם נעשה סיכום ביניים, בן סלמן הוא לא רק אויב מושבע של איראן, הוא גם אויב מושבע של ארגונים אסלאמיסטיים, כן, כגון תנועת האחים המוסלמים, הוא מתנגד לארגונים כמובן כמו דאש ואל-קאידה, כן,
אבל אנחנו יודעים אם הדברים היו תלויים בו, הוא היה הופך את ערב הסעודית למדינה, נגיד, במרכאות מערבית, או שהוא עדיין רוצה לשמור אותה מוסלמית? אם נגיד, הוא יכול היה לעשות הכל.
תראה, אני לא יכול לקרוא את המחשבות שלו, אבל אנחנו יודעים שהוא מזיז את העניינים מאוד לאט ובזהירות. זאת אומרת, עדיין סעודיה היא לא, זה לא, הוא לא רפורמטור קיצוני, כן? הוא עושה דברים מאוד לאט. עדיין, אם אתה מטייל בסעודיה, אתה יכול לראות הוצאות להורג בכיכרות, עריפת ראשים, דברים מאוד קשים, כן? יש גנב, קוטעים לו את היד, ויש עדיין את חוקי השריעה האלה, שמוחמד בן סלמן לא שינה, ואולי הוא לא יכול, כן? כי זה בעצם היסוד החוק במדינה, שם תולים והורגים, למשל, מי שמואשם ברצח, באונס, בסחר בסמים, אבל לא רק בדברים כאלה, כן? למשל, יש שם עונשים כבדים להומואים, או עונשים כבדים לדברים הזויים, כמו מישהו שמואשם בכישוף, למשל, כן? אז דברים כאלה הוא לא שינה, זה לא... אני חושב שהמרחק המנטלי בין מוחמד בן סלמן לאדם המערבי הוא עדיין גדול מאוד, כן? אבל אפשר לראות רפורמות שהוא עושה מאוד מאוד בזהירות ולאט. הוא גם לא אדם... זה לא בן אדם שמשנה את הסמכות של השליט, זאת אומרת, הוא עדיין שליט אבסולוטי, אפילו אכזר, הייתי אומר, שמוציא עשרות הוצאות להורג בשנה, כן? נגד מתנגדי משטר, והאמריקאים מאשימים אותו, לא רק האמריקאים, גם האירופאים, רואים בו כמישהו שמפר זכויות אדם בצורה סדרתית, כן? אז יש לו כל מיני צדדים, יש את בן סלמן שהוא רפורמטור ומקדם את מעמד האישה, מכניס את התיאטרון והקולנוע לסעודיה אחרי 35 שנה שלא היו את הדברים האלה. ויש מצד שני את בן סלמן האכזרי שמחסל את יריביו, שיכול להוציא להורג אנשים שמביעים דעות שונות. השיא היה הוצאת נימר אל נימר להורג, מנהיג שהיא בולט ממזרח סעודיה, שגרם, מקרה שגרם לממש מתח עצום בין איראן לסעודיה, אם אתה זוכר, בתגובה באיראן שרפו את השגרירות הסעודית, כן? זה הביא לנתק...
זאת הייתה הוצאה להורג רשמית, לא התנגשות שהם מכחישים אותה.
כן, נכון, נכון. האשימו אותו שהוא מתכנן להפיל את השלטון, והוציאו אותו להורג, כן? והדבר הזה אפילו גרם לזה שהאיראנים לא באו לעשות חאג', לא באו לעלייה לרגל, שנה לאחר מכן, כן? עד כדי כך זה היה חמור. דיברנו על המלחמה בתימן. מלחמה בתימן, אמרנו, הצליח בהתחלה, אבל הפך לכישלון במשך הזמן. אבל יש לו גם עוד מספר צעדים פוליטיים או שהיו כישלון, כמו למשל מה שקרה ב-2017, כשהוא הסתכסך עם קטר. כן? הוא האשים את קטר שהיא בעצם פותחת את הדלת להידברות עם איראן, דבר שלא מקובל עליו, והאשים אותה גם בתמיכה בטרור, כן? ארגוני טרור, היא טוענת שקטר משחקת באש, כן? מדינה קטנה שלעומת סעודיה, כן? הם קוראים לה המדינונת בזלזול, כן? והוא הטיל עליה מצור כלכלי, וגם שכנע את ידידותיה של סעודיה להטיל עליה המצור, כן? אבל גם זה נכשל. למה זה נכשל? משום שלקטר יש יכולות כלכליות רציניות מאוד, יש לה המון נפט, יש לה הרבה ידידות במזרח התיכון, יש לה יחסים טובים עם אירופה, נכון? עם ארצות הברית, ולכן המצור הזה היה בעצם חסר תועלת, ובאמת סעודיה החליטה לבטל אותו ממש לפני חודשיים, כן? הייתה התפייסות, בין סעודיה לקטר.
וגם על זה דיברנו באחד הפרקים הקודמים.
נכון. ולא רק זה, הנתק הזה יצר, עשה נזק גדול לסעודיה דווקא. זאת אומרת, ב-2017, בעקבות הנתק הזה, פרשה קטר מהברית, מהקואליציה הערבית נגד תימן. אחר כך עיתון, השופר התקשורתי, רב ההשפעה, אל-ג'זירה, שזה כמובן שייך לקטר, עשה נזק רציני מאוד לבית המלוכה הסעודי, בעיקר הפרסומים על חשוקג'י, שאני עכשיו מגיע לפרשייה האומללה הזאת.
שניונת, רק שאלת עברה קטנה, מה שאתה אומר בעצם שהנתק הזה בין קטר לסעודיה הוא הייתה יוזמה של MBS, של מוחמד בן סלמן?
כן, 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 זה יוזמה שלו, ולכן גם כישלון שלו.
הבעיה הזאת רשומה על שמו.
אנחנו, מכיוון שהוא הסתכסך עם מה שנקרא מדינה, מדינונת כמו שהוא קורא לה, אבל אימפריה תקשורתית, אתה יודע שאל-ג'זירה משודר בכל העולם, כן? זה ה-CNN של המזרח התיכון של העולם הערבי, ולכן הם לא הפסיקו לדבר על פרשיית חשוקג'י, כן? זה לא ירד מהכותרות במשך שנתיים ויותר.
תן לנו תזכורת קצרה, מה זה הפרשייה הזאת?
כן, אז ככה, יש עיתונאי רב השפעה שמעביר ביקורת, העביר ביקורת, נדבר בלשון עבר, העביר ביקורת על בית המלוכה באופן כללי, ועל בן סלמן באופן אישי, כן, שהוא מפר זכויות אדם, שהוא מתנהג כאילו הסעודיה זה הבית הפרטי שלו, כן, כשהוא מבקר בשגרירות, בקונסוליה יותר נכון, הסעודית באיסטנבול, הוא נחטף ונרצח, כן, זה קרה ב-2018, כן, ומחקר שעשו, כן, הביון של כמה מדינות, אבל גם ה-CIA, כן, הם מגיעים למסקנה שההוראה לחסל את חשוקג'י, ג'מאל חשוקג'י, הגיע מריאד, כן, ממוחמד בן סלמן. ומכאן והלאה אנחנו רואים באמת הבדל, אני באופן אישי ראיתי את ההבדל, אני נכנס בקביעות לעיתון, כן, אל-ערבייה, העיתון הכלל ערבי, אבל במימון סעודיה, שפתאום הדמות של בן סלמן נעלמה, כן, ב-2018 כמעט ולא ראיתי אותו, כן, הוא כיכב שם כל הזמן, ופתאום הוא נעלם, בהדרגה הוא חזר בחודשים האחרונים, אבל אני ראיתי שהוא כאילו רוצים להעלים אותו או להשתיק אותו בתוך הממלכה, והיו לו הרבה הרבה פחות הופעות תקשורתיות בעיתון הזה. לעומת זאת, אל-ג'זירה לא הפסיקו להתקיף אותו, ולדון בפרשייה הזאת, ולהפיץ את הנתונים בכל העולם. אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה, כמובן הוא מכחיש, ולא רק זה, הוא גם גייס את כל בנות הברית של סעודיה, לגנות את ההאשמה הזאת, ההאשמה של הקונגרס האמריקאי, העניין עלה עכשיו עם ממשל ביידן החדש, מחדש, כן? אולי כסוג של התחשבנות עם בן סלמן, כי בן סלמן העביר כבר ביקורת בעבר על הדמוקרטים, כן? כשהם חתמו על הסכם הגרעין עם איראן, בן סלמן העיז לבקר את הנשיא אובמה, כן? אבל בכלל אני חושב שהאמריקאים מציבים כמה קווים אדומים לבן סלמן. מצד אחד הם לא רוצים להדיח אותו, כן? לא רוצים ללחוץ להדחתו, כי הוא בעצם נכס אסטרטגי לארצות הברית, כן? הוא נגד ארגוני טרור, הוא נגד איראן, הוא רוצה לשתף פעולה עם מדינות האזור, לקדם כלכלית, יש לו פרויקטים, תכף אני אתייחס לכמה פרויקטים כלכליים אדירים בהשקעה עצומה, והוא שומר על מחירי הנפט הנמוכים שארצות הברית מעוניינת בהם. אז הוא כן נכס כלכלי ואסטרטגי לארצות הברית, מצד שני, אמריקאים רוצים לסמן לו כמה קווים אדומים, ולהגיד, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה במזרח תיכון, כמו לחסל עיתונאי מחוץ למדינה, כן.
טוב, גם לאמריקאים יש את הקווים האדומים שלהם, ועקרונות המוצהרים שלהם, גם אם הם רוצים, הם לא יכולים לעשות, להעלים עין מדברים מסוימים.
נכון, נכון. עוד קצת על הפרויקטים הכלכליים של בן סלמן, כי אנחנו דיברנו על כישלונות, וצריך לדבר גם על הצלחות של בן סלמן. חוץ מהצלחה בקידום מעמד האישה, יש לו פרויקטים מאוד מעניינים, ובכלל אמרנו שהוא עומד בראש ארמקו, כן? חברת הנפט הסעודית, זאת אומרת הוא מרכז בידו המון המון כוח, כן? והוא הקים פרויקטים אדירים, שאנחנו נראה את התוצאות שלהם ממש בעתיד, כן? אחד הפרויקטים האלה זה העיר ניום, כן, העיר העתידית שהוא מקים בבונה, נבנים בימים אלו, כן, היסודות שלו, בצפון הממלכה. תשים לב למיקום, כן, מחוז טבוק, שזה לא רק קרוב למצרים ולירדן, כן, זה גם איזשהו רמז לישראל, הרי זה מרחק נסיעה מאילת, ממש קצר, כן, ואולי מי יודע, כן, זאת רק ככה בקצרה, מדובר בעיר עתידנית, כן? הוא השקיע שם מיליארדים של דולרים, כן? סכום דמיוני של 500 מיליארדי דולרים, כן?
אני ממליץ לכל המאזינים לחפש ביוטיוב את ההצהרה שלו, זה מצגת מרשימה שלו, לא הייתה מביישת את סטיב ג'ובס למצגות הגדולות שלו, אפילו עוד יותר בומבסטית.
כן, זה הולך להיות העיר המשוכללת בעולם.
בלי מכוניות ובלי זיהום אוויר.
בדיוק, כן. אז כמובן שזה קורץ לישראל, זה נמצא הכי קרוב שאפשר לישראל, זה קרוב לסיני, זה קרוב למצרים וירדן, תחשוב על הפוטנציאל הכלכלי, כן, אני חושב שכל המאזינים יכולים להפעיל את הדמיון, ולחשוב מה היה קורה, כן, מה יקרה בעתיד, אם אותו בן סלמן יהפוך למלך, תכף נדבר על האופציה הזאת, מה זה אומר לגבי ישראל. עוד עניין כלכלי, זה הפרויקט מוצלח, זה הנושא התחבורתי, כן? הוא הביא לתנופה תחבורתית עצומה בממלכה הסעודית, יש שם מערכת רכבות מודרנית, ההיילייט, כן? הפרויקט היוקרתי ביותר של בן סלמן היה הרכבת שסוף סוף, אחרי שנים של בקשות, הקימו בין מקה למדינה, כן? הייתה מערכת מאוד פרימיטיבית של כן, עשרות אלפי אוטובוסים שהולכים וחוזרים, היו שם תאונות, עכשיו הקימו את הרכבת, אחת הגדולות בעולם, כן, שמובילה את העולי הרגל ממקה למדינה, בכלל כל העלייה לרגל עברה שכלולים בשנים האחרונות, בצורה בלתי רגילה, כן, מבחינה טכנולוגית, גם בנושא הבטחת העולי הרגל, כל הדבר הזה מאוד התקדם בתקופה תחת בן סלמן.
יש סיכוי שנראה שוב את הרכבת החיג'אזית מהתקופה העות'מאנית, ממקה לאן זה הגיע?
אולי מחיפה, כן? מחיפה, זה תלוי, כן, זה תלוי באופציה שתכף נדבר עליה, מה יקרה שבן סלמן יתפוס את מקומו של אביו הזקן והחולה, כן?
אז, יאללה, בוא נדבר על זה.
אוקיי, אנחנו היו כמה רמזים לכך שבן סלמן בעצם רוצה לשנות את המדיניות הקלאסית של סעודיה כלפי ישראל, הוא התבטא בצורה מאוד חיובית, אני חייב להגיד, כל פעם שמדברים על ישראל הוא אף פעם לא אמר משהו עוין, כן, הוא דיבר על זה שיש לישראל ולסעודיה המון המון אינטרסים משותפים, וזה נכון, כן, אתה יכול לראות את זה בנושא האיראני, בנושא ארגונים האסלאמיים, בנושאים כלכליים, בנושא הטרור, כן, בהרבה הרבה דברים, כמובן ישראל וסעודיה עומדות בחוד החנית נגד איראן, ונגד שאיפות ההתפשטות של איראן והנושא הגרעין, כן, אז, אבל בן סלמן נזהר בשלב הזה, הוא בעצם, כל עוד אבא שלו חי, אבא שלו ידוע כמתנגד לנורמליזציה בסגנון האמירויות, כן, והוא מתנה את זה כמו אביו בהתקדמות במסלול הפלסטיני. זאת אומרת, סלמן, מה שהוא אמר עד היום, בן סלמן, כמו אביו, זה שבעצם הוא דבק בתוכנית הסעודית, תוכנית השלום הסעודית שמבוססת על החזרת שטחי 67 וחלוקת ירושלים, כלומר פתרון שתי המדינות. כן, בציבור הפלסטיני בן סלמן די מאוס, כן, די שונים אותו, מה שיצא לי לדבר עם ערבים ישראלים ופלסטינים, זה שהדעה היא שהוא בעצם מחכה ליום שאבא שלו ימות, והוא ישנה לגמרי את המדיניות הזאת, זאת התחושה מהתקשורת הערבית ומהאווירה הכללית במזרח התיכון, זה שהוא ביום שזה יקרה והוא יתפוס את מושכות, את כס המלכות, הוא בעצם יעשה נורמליזציה מלאה, כי בראש האינטרסים שלו, המאבק נגד איראן, והאינטרסים הכלכליים של סעודיה, ובשניהם, כמובן, ישראל יכולה להיות שותפה, אם דיברת על הרכבת החיג'אזית, כן, של התקופה העותמנית המאוחרת, אז כמובן היא יכולה להיות מערכת תחבורה מדהימה בין ישראל, מאילת, עד מירויות דרך הממלכה הסעודית, הפוטנציאל הוא אדיר, כן? גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, כן? אז
אבל מה הסיכוי באמת שהוא ייקח, באמת יתפוס את השלטון, ולא ברגע האחרון מישהו אחר יחליף אותו?
כרגע הסיכוי הוא טוב, כי הוא יורש העצר היחיד, הוא גם ערך מעצרים כעזרה ליריבים פוטנציאליים, אני לא נכנסתי לזה, לא היה לי זמן, אבל הפרשייה המפורסמת של מאסר בני משפחתו, בני משפחת המלוכה, איזה 200 נסיכים במלון ריץ בריאד, אולי שמעת על זה, כן. כלומר הוא מראה שיש לו סבלנות מאוד מאוד מוגבלת למתנגדי השלטון שלו. וגם פרויקט חזון ה-2030 שלו, כן, ה-2030 שלו, להציל את סעודיה קדימה, להפוך אותה למדינה עם כלכלה שלא תלויה בנפט, כן? להוציא את האזרחים הסעודים לשוק העבודה, שלא יהיו כמו עכשיו מפונקים ותלויים רק בעובדים זרים, כן? ובנפט. אז החזון הזה כמובן מתאים להייטק הישראלי, כן? הפוטנציאל של שיתוף פעולה סעודי-ישראלי הוא אדיר, כן? זה כדי להגיד משהו אופטימי בסיום דבריי. Yeah.
אוקיי, אז אני מאוד אהבתי את הנימה האופטימית, והזמן עובר, אז נעבור לפינת השפה הערבית.
פינת הערבית.
אוקיי, כשמדברים על סעודיה, זאת מדינת שריעה. שריעה, אתה יודע, זה ההלכה המוסלמית. שים לב, זה מאוד דומה למילה רחוב, אתה יודע איך אומרים רחוב בערבית?
שריעה.
שריעה, כן, אותו שורש, כלומר, דרך חיים, הדרך שבה צריך לחיות, השריעה, ההלכה, איפה שהולכים, כן? סעודיה היא ממלכה, שים לב שזה ממש אותם אותיות כמו עברית, ממלכה, ממלכה, כן? עוד דבר, יורש עצר, ולי אל עהד, כן? ולי אל עהד, זה אומר יורש העצר, וסעודיה עדיין לא מצטרפת לתטביע, כן? היא בעד פתרון שתי המדינות, כן? מדינה פלסטינית לצד מדינה ישראלית, מדינה יהודית, זה חל הדאולתיין, חל פתרון הדאולתיין.
עכשיו, למילה עצמה, סעודיה, יש משמעות? אנחנו יודעים מה...
כן, כן, זה בא מהמשפחה הסעודית, שהיא כמובן משפחת סעוד, ואיבן ועבד אל-והאב הקימו את הממלכה בשנות ה-20, וכן, זאת הייתה, זה היה כוח קנאי, אסלאמי, שפעל החל מהמאה ה-18 בחצי האי ערב, ובסופו של דבר, בשנות ה-20 של המאה ה-20, השתלט על כל חצי האי ערב והקים את הממלכה הסעודית.
הבנתי. יפה מאוד, תודה רבה לך. אני מזכיר לכל המאזינים שיש לירון גם ניוזלטר שיוצא כל שבוע, מגיע ישירות לאינבוקס, הלינק מופיע בהערות לפרק, תירשמו, הניוזלטר הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים לחסות פה בפודקאסט. לפודקאסט יש גם עמוד פייסבוק, אפשר להירשם גם שם, לא לשכוח להירשם לפודקאסט, ושיהיה לכם שבוע מקסים ולהתראות.
ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.
היי, זה שוב בוריס. מזכיר לכם שיש לי עוד פודקאסט, רעיון עבודה שמו. בפרק הקודם ראיינתי את אורנה אמיר על איך זה להיות מנהלת ואיך זה להיות עובדת הנדזון. בפרק הבא זה רעיון באנגלית. אני מדבר עם דוקטור צ'רלס ארל על אפליה גזעית ועל למידה חישובית הוגנת. בואו, זה מאוד מעניין.